שלום וברכה, לימוד הרמב״ם בימי, ואנחנו עוסקים בספר נשים, בהלכות אישות, בפרק 14 ובו 24 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, עונה האמורה בתורה, החובה לקיים יחסי אישות, לכל איש ואיש כפי כוחו וכפי מלאכתו. כיצד? בני אדם הבריאים, הרכים והענוגים, שאין להם מלאכה שמכשלת כוחן, אלא אוכלים ושותים ויושבים בבתיהן, עונתן בכל לילה. הפועלים, כגון החייתים וההורגים והבנאים וכיוצא בהן, אם הייתה מלאכתן בעיר, עונתן פעמיים בכל שבת, פעמיים בשבוע. ואם מלאכתן בעיר אחרת, עונתן פעם אחת בשבת, פעם בשבוע. החמרים, מנהיגי חמורים היוצאים מעיר לעיר, אחת בשבת. הגמלים, מנהיגי גמלים שדרכם נצאת למרחקים, אחת ל-30 יום. המלאכים, ספנים שדרכם לפליג בים לזמן מרובה, אחת ל-6 חודשים. תלמידי חכמים עונתן פעם אחת בשבת, מפני שתלמוד תורה מתש כוחן, ודרך תלמידי חכמים לשמש מיטתן מלילי שבת ללילי שבת, משום מצוות עונג שבת. הלכה ב' יש לאישה לעכב על בעלה, מותר לה למנוע ממנו, שלא יצא לסחורה אלא למקום קרוב, שלא יימנע מעונתה, ולא יצא אלא ברשותה. וכן יש לה למונעו לצאת ממלאכה שעונתה קרובה, למלאכה שעונתה רחוקה, כגון חמר שביקש לעשות גמל, או גמל לעשות מלאך. ותלמידי חכמים יוצאים לתלמוד תורה שלא ברשות נשותיהן 2-3 שנים. וכן רך וענוג שנעשה תלמיד חכמים, אין אשתו יכולה לעכב. הלכה ג' נושא אדם כמה נשים, אפילו 100, בין בבת אחת, בין בזו אחר זו, ואין אשתו יכולה לעכב, והוא שיהיה יכול ליתן שער, כסות ועונה, כראוי לכל אחת ואחת, ולא יכול לחוף אותן לשכון בחצר אחת, אלא כל אחת ואחת לעצמה. הלכה ד' וכמה יונתן, לפי מניין, כיצד? פועל שהיו לו שתי נשים, יש לזו עונה אחת בשבת ולזו עונה אחת בשבת. היו לו 4 נשים, נמצאת עונת כל אחת מהן פעם אחת בשתי שבתות. וכן אם היה מלאך ויש לו 4 נשים, תהיה עונת כל אחת מהן פעם אחת בשתי שנים. לפיכך ציוו חכמים שלא יישא אדם יתר על 4 נשים, אף על פי שיש לו ממון הרבה, כדי שתגיע להן עונה פעם אחת בחודש. הלכה ה' המדיר את אשתו שתאמר לאחרים מה שאמר לה, או מה שאמרה לו מדברי שחוק וקלות ראש, שמדבר אדם עם אשתו על עסקי תשמיש, הרי זה יוציא וייתן כתובה, שאין זו יכולה להעיז פניה ולומר לאחרים דברי קלון, דיבורים מביכים. וכן אם היא דירה שתהיה מתהפכת בשעת השמיש כדי שלא תתעבר, או שהיא דירה שתעשה מעשה שוטים ודברים שאין בהן ממש אלא קשטות, הרי זה יוציא וייתן כתובה. הלכה ו' המדיר את אשתו מתשמיש המיטה, שבת אחת, ממתינין לו. יתר על כן, יוציא וייתן כתובה או יפר נדרו, יתיר את נדרו. ואפילו היה מלאך שעונתו ל6 חודשים, שכיוון שנדר, הרי ציערה ונתייאשה. וכיצד מדירה? אם אמר לה תשמישי אסור עלייך, או שנשבע שלא ישמש מיטתו, לא נדר כלום. ואם נשבע, נשבע לשווא, מפני שהוא משועבד לה. אמר לה הנאה תשמישך אסורה עליי, כלומר אסר על עצמו את ההנאה מיחסי האישות אימה, הרי זה נדר, ואסור לשמש, שאין מאכילין את האדם דבר האסור לו, כלומר אין כופין אותו לשמש אימה, משום שנדרו חל, למרות שעיבודו כלפיה. הלכה זין, אסור לאדם למנוע אשתו עונתה, ואם ענה כדי לצערה, עבר בלא תעשה של תורה, שנאמר, שרק סוטה ועונתה לא יגרע. ואם חלה או תשש כוחו ולא יכול לבעול, ימתין 6 חודשים שם היברי, שאין לך עונה גדולה מזו, היא עונת המלאכים. ואחר כך או ייטול ממנה רשות, להמשיך לחיות עמה ללא תשמיש המיטה, או יוציא וייתן כתובה. הלכה ח', האישה שמנעה בעלה מתשמיש המיטה, היא הנקראת מורדת. ושואלין אותה מפני מה מרדה, אם אמרה מאסתיהו ואיני יכולה להיבעל לו מדעתי, כופין אותו להוציא לשעתו, לגרש אותה מיד, לפי שאינה בשוויה שתיבעל לסנוי לה, ותצא בלא כתובה כלל, מפני שהיא גרמה לגירושין ולא הבעל, ותיטול בלאויותיה הקיימין, לוקחת עימה את הנכסים המשומשים שהיו שייכים לה מלכתחילה, בין מנכסים שהכניסה לבעלה ונתחייב באחריותן, הבעל התחייב בשטר הכתובה לשלם לה את שוויים, כפי שהיה בשעה שקיבלם לידו, גם אם עבדו או שערך הנכסים ירד, ונכסה צון ברזל. בין מנכסים שלא נתחייב באחריותן, ונכסה מלוג, ואינה נוטלת משל בעל כלום, ואפילו מנעל שברגלה ומטפחת שבראשה, שלקחן לה שהבעל קנה אותם בעבורה, פושטת ונותנת. וכן כל שנתן לה מתנה, מחזרת אותו, שלא נתן לה על מנת שתיטול ותצא. הלכה ת' והיא מרדה מתחת בעלה כדי לצערו ואמרה, הרי אני מציירת אותו בכך מפני שעשה לי כך וכך, או מפני שקיללני, או מפני שעשה עימי מריבה וכיוצא בדברים אלו, שוכין לה מבית דין ואומרים לה, הביא יודעת שאם את עומדת במרדך, אפילו כתובתיך מהמנה, הפסדת אותה. ואחר כך מכריזין עליה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בכל יום, 4 שבתות, 4 שבועות זו אחר זו, ואומרין פלונית מרדה על בעלה. הלכה י' ואחר ההכרזה שולחין לה פעם שנייה ואומרין לה, אם את עומדת במרדך, הפסדת כתובתך. אם עמדה במרדה ולא חזרה, נמלכין בה, כלומר מבררין עמה את הסיבה למרידתה, כדי לשכנעה לחזור בה ממרדה. ותאבד כתובתה, ולא יהיה לה כתובה כלל, ואין נותנים לה גט עד 12 חודש, שמה תחזור בה, ואין לה מזונות כל 12 חודש, ואם מתה קודם הגט, בעלה יורשה. הלכה י"א, כסדר הזה עושים לה עם מרדה כדי לצערו, ואפילו הייתה נידה או חולה שאינה ראויה לתשמיש, ואפילו היה בעלה מלאך שעונתו ל6 חודשים, ואפילו יש לו אישה אחרת. הלכה י"ב, וכן ארוסה שהגיע זמנה להינשא, ומרדה כדי לצערו ולא נישאת, הרי זו מורדת מתשמיש, וכן יבמה שלא רצת להתייבם כדי לצערו, כסדר הזה עושין להם. הלכה י"ג, המורדת הזאת שרוצה לצייר את בעלה, כשהיא יוצאת אחר 12 חודש בלא כתובה, תחזיר כל דבר שהוא של בעל. אבל נכסים שהכניסה לו, כלומר רכוש שהביאה מבית אביה, ונתחייב הבעל באחריותם, ובליותיהן קיימין, ונשאר מה שבלה מהם, אם תפסה, אין מוציאין מידה, ואם תפסן הבעל, אין מוציאין מידו. אבל נכסה מלוג, גם אם תפסם הבעל, מוציאים אותם מידו, כיוון שהם רכוש האישה. וכן כל מה שתאבד מנכסיה שקיבל הבעל אחריותן עליו, אינו משלם לה כלום. זהו דין התלמוד במורדות. הלכה י"ד, ואמרו הגאונים שיש להם בבבל מנהגות אחרות במורדת, ולא פשטו אותן המנהגות ברוב ישראל, ורבים וגדולים חולקים עליהן ברוב המקומות, ובדין התלמוד ראוי לתפוס ולדין. הלכה ט"ו, המורד על אשתו ואמר, הרני זן ומפרנס, אבל איני בעליה, מפני שאני סנתיה, מוסיפין לה על כתובתה משקל 6.30 שעורה של כסף, בכל שבת ושבת, וישב ולא ישמש כל זמן שתרצה היא להישב, כלומר כל זמן שעדיין היא רוצה בנישואים, ואף על פי שכתובתה הולכת ונוספת, הרי הוא עובר בלא תעשה, שנאמר לא יגרע, ותחילתו של הפסוק שרק סוטה ועונתה, שאם סנה יש הלך, אם האיש שונא את אשתו עליו לגרשה, אבל לענות אסור. ולמה לא ילכה עליו זה? מפני שאין בו מעשה, שהרי נמנע מעשייה, ואין לו קין על עבירה, אלא אם כן יש בה מעשה. הלכת את זין, איש ואשתו שבאו לדין, הוא אומר, זו מורדת ממני מתשמיש, והיא אומרת, לא חי, אלא כדרך כל הארץ אני אמו. וכן אם טענה היא שהוא מורד מתשמיש, והוא אומר, לא חי, אלא כדרך כל הארץ אני אמה, מחר ימין, מטילין חרם בתחילה, על מי שהוא מורד ולא יודע בבית דין, ואחר כך אם לא הודו, אומרים להן, התייחדו בפני עדים. נתייחדו, ועדיין הם טוענים, מבקשים מן הנטען ועושים פשרה כפי כוח הדיין, אבל לבעול בפני אדם אי אפשר, לפי שאסור לבעול בפני כל בריאה. הלכה י"ז, האישה שחלתה חייב לרפא אותה עד שתברי, כלומר הבעל חייב לשלם את הוצאות הריפוי שלה, ראה שהחולי ארוך ויפסיד ממון הרבה לרפואה, ואמר לה רק כתובתך מונחת, או רפאי עצמך מכתובתך, כלומר נותן לה את סכום כתובתה ומעמיד בפניה את הברירה, או להתרפא בסכום זה ולהמשיך להיות נשואה לו, או הרני מגרשיך ונותן כתובה והולך, שומעין לו. ואין ראוי לעשות כן מפני דרך ארץ, מנהג אנשים הגונים. הלכה את חטא, נשבת, חייב לפדותה, אם האישה נלקחה בשבי, הבעל חייב לשלם את דמי פדיונה, וגם זה אחד מתנאי הכתובה. אם היה כהן, שכבר נאסרה עליו, כלומר שהשבויה אסורה לכהן, שמא נאנסה בזמן השבי, פודה אותה ומחזירה לבית אביה. ואפילו היו בעיר אחרת מטפל בה עד שמחזירה למדינתה, לעיר שלה, ומגרשה ונותן לה כל כתובתה. היה בעלה ישראל, שהשבויה מותרת לו, מחזירה לו לאישה כמות שהייתה, ואם רצה אחר כך מגרשה ונותן לה כתובתה. הלכה יוטט, אין מחייבין את הבעל לבדות את אשתו ביתר על דמיה, לשלם יותר משוויה, אלא במה שהיא שווה כשאר השבויות, שפודין אותן לפי שוויין ולא ביותר מכך. היו דמיה יתר על כדי כתובתה, ואמר, הריני מגרשה וזו כתובתה, תלך ותפדה את עצמה, אין שומעין לו, אלא כופין אותו ופודה אותה, אפילו היו דמיה עד 10 בכתובתה. כלומר, גם אם היה מחיר פי 10 מדמי הכתובה, ואפילו אין לו אלא כדי פדיונה, שסכום פדיונה הוא כל הממון שיש לו. במה דברים אמורים? בפעם ראשונה. אבל אם פדיה ונשבת פעם שנייה, ורצה לגרשה, הרי זה מגרש, וייתן כתובתה, והיא תפדה את עצמה. הלכה כף, מי שנשבת אשתו והוא במדינת הים, נמצא בחוץ לארץ ונו כאן כדי שיבדה אותה, בית דין יורדין לנכסיו ומוכרין בהכרזה ופודין אותה כדרך שהבעל פודה. הלכה כ"א, המדיר את אשתו נדר שהוא חייב בגללו לגרשה וליתן כתובתה, ונשבת אחר שהיא דירה, אינו חייב לפדותה, שמעת שהיא דירה נתחייב לגרשה וליתן כתובתה. הלכה כ"ב, האישה שהייתה אסורה על בעלה מיסורי לוין ונשבת, אינו חייב לפדותה, אלא נותן לה כתובתה והיא תפדה עצמה, ועלו השבויה אסורה לכהן, והרי הוא פודה אותה, מפני שלא הייתה אסורה מקודם, ואיסור השבייה הוא שגרם לה. הלכה כ"ג, מתה אשתו, חייב בקבורתה ולעשות לה הספד וכינים, דיבורי כבוד ופזמוני אבל כדרך כל המדינה, ואפילו אני שבישראל לא יפחתו לו משני חלילין ומקוננת. ואם היה עשיר, הכל לפי כבודו, ואם היה כבודה גדול מכבודו, קוברין אותה לפי כבודה, שהאישה עולה עם בעלה ואינה יורדת, ואפילו לאחר מותה. הלכה כ"ד אומר הרמב״ם, לא רצה לקבור את אשתו, ועמד אחד מדעת עצמו וקברה, מוציאין מבעלה בעל כוחו את הוצאות הקבורה, ונותנין לזה, כדי שלא תהיה זו מושלכת לכלבים. היה במדינה אחרת כשמתה אשתו, בית דין יורדין לנכסיו ומוכרין בלא הכרזה, מוכרים את הנכסים בלי הכרזה פומבית מפני דחיפות העניין, וקוברין אותה לפי ממון הבעל ולפי כבודו או לפי כבודה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר נשים הלכות אישות בפרק 14. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר נשים הלכות אישות בפרק 15 ובו 20 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, האישה שירשת, שנתנה רשות את בעלה אחר הנישואין שימנע עונתה, הרי זה מותר. במה דברים אמורים? בשהיו לו בנים שכבר קיים מצוות פריה ורבייה, אבל אם לא קיים, חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים, מפני שהיא מצוות עשה של תורה שנאמר פרו ורבו. הלכה ב', האיש מצווה על פריה ורבייה, אבל לא האישה. וממתי התחייב האיש במצווה זו? מבין 16, מבין 17. וכיוון שעברו 20 שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר ומבטל מצוות עשה. ואם היה עוסק בתורה ותרוד בה, והיה מתיירא מלישא אישה כדי שלא יתרח במזונות ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, וכל שכן בתלמוד תורה. הלכה ג', מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגה בה ועסק בה כבן עזאי, חכם מדורות התנאים שלא נשא אישה מחמת דבקותו בתורה, ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אישה, אין בידו אבון, והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו, אבל אם היה יצרו מתגבר עליו, חייב לשא אישה, ואפילו היו לו בנים, הוא כבר קיים מצוות פריה ורבייה, שמה יבוא לידי יהור, כלומר יהור עבירה. הלכה ד', כמה בנים יהיו לו לאיש ותתקיים מצווה זו בידו? זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה ברעם. היה בן סריס או שהייתה הבת האילונית שנם יכולים להוליד, לא קיים מצווה. הלכה ה', נולדו לו ומתו והניחו בנים, הרי זה קיים מצוות פריה ורבייה. בני בנים הרי הן כבנים, נכדים נחשבים כבנים לעניין קיום מצוות פריה ורבייה. במה דברים אמורים? בשהיו בני הבנים זכר ונקבה, והיו באים מזכר ונקבה. אף על פי שהזכר בן ביתו ונקבה בת בנו, הועיל והן משני בניו, הרי קיים מצוות פריה ורבייה. אבל אם היה לו בן או בת ומתו, והניח אחד מהן זכר ונקבה, עדיין לא קיים מצווה. הלכה וב, היו לו בנים בגיותו, ביותו גוי, ונתגייר הוא ואין, הרי זה קיים מצווה זו, אף על פי שלהלכה אינם נחשבים קרובי משפחה. היו לו בנים והוא עבד, ונשתחרר הוא ואם, שנחשב גם הוא כגר, לא קיים מצוות פריה ורבייה. עד שיוליד אחר שנשתחרר, שהעבד אין לו יחוס, אין משמעות ליחס שבין העבד וצאצאיו. הלכה זין, לא יישא אדם עקרה וזקנה והילונית וקטנה שינה ראויה לבלד, אלא אם כן קיים מצוות פריה ורבייה, או שהייתה לו אישה אחרת לפרוט ולרבות ממנה. נשא אישה ושעה עמה 10 שנים ולא ילדה, הרי זה יוציא וייתן כתובה או יישא אישה ראויה ללד. ואם לא רצה להוציא, כופין אותו ומכין אותו בשוט עד שיוציא. ואם אמר איני בו עלה, והרני שוכן עמה בפני עדים כדי שלא יתייחד עמה, בין שאמרה היא כן, בין שאמר הוא, אין שומעין להן, אלא יוציא או יישא אישה הראויה לבלד. הלכה אחת, שעת 10 שנים ולא ילדה, והיה הוא יורה שכבת זרע כחץ, שהזרע נפלט ממנו בכוח, חזקת החולי ממנה, ותצא שלא בכתובה, ויש לה תוספת. לא תהיה זאת פחותה מהאילונית שלא הכיר בה, שלא ידע שהיא האילונית מלכתחילה שיש לה תוספת כמו שהתבאר. ואם אינו יורה כחץ, חזקת החולי ממנו בלבד, וכשיוציא ייתן הכתובה כולה עיקר ותוספת. הלכה תת, הוא אומר ממנה נמנע ולד, והיא אומרת ממנו נמנע, מפני שאינו יורה כחץ, היא נאמנת. ויש לו לאחרים על מי שטוענת דבר שאינה יודעת אותו בוודאי, ואחר כך ייתן כתובתה. ואם אמרה, איני יודעת אם ממנו, אם ממני, אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו בהלכה הקודמת. העמד ממון בחזקת בעליו, ומכיוון שהממון בחזקת הבעל, אין מחייבים אותו לשלם במקרה ספק, עד שתטעון בוודאי שאינו יורק החץ. ולמה היא נאמנת בטענה זו? מפני שהיא מרגשת אם ירה כחץ או לא ירה, והוא אינו מרגיש. הלכה י', האישה שבאה לתבוע בעלה לגרשה אחר 10 שנים מפני שלא ילדה, והיא אומרת שאינו יורה כחץ, שומעים לה, מקבלים את תביעתה לגירושין, אף על פי שאינה מצווה על פריה ורבייה, צריכה היא לבנים לזקנותה שיסייעו לה, וכופין אותו להוציא וייתן עיקר כתובה בלבד, שלא כתב לה תוספת על מנת שתצא לרצונה ותיטול, אלא על מנת שיחיה עמה. הלכה י' א', הלך בסחורה בתוך 10 שנים, במהלך 10 שנים הללו, או שהיה חולה, או שהייתה היא חולה, או שהיו חבושים בבית האסורין, אין עולה להן אותו זמן מן המניין. הלכה י"ב, איפילה, מונה מיום שאיפילה. איפילה וחזרה ואיפילה שלושה פעמים, הוחזקה לנפלים, כלומר אישה זו מוחזקת להפיל את עובריה, ושמה לא זכה לבנות ממנה, שיתכן שאין הדבר תלוי בה, אלא שהצירוף של שניהם אינו ראוי לפרייה ורבייה, ויוציא וייתן כתובה. הלכה י' ג' הוא אומר איפילה בתוך עשר, כדי שישאה עמה זמן נוסף, שכן עשר השנים נמנים מהיום שאיפילה, והיא אומרת לא איפלתי, נאמנת, שאינה מחזקת עצמה בעקרות, כלומר אישה לא רוצה להיחשב כעקרה ולכן נאמנת בטענתה. הוא אומר איפילה שניים, והיא אומרת שלושה, נאמנת, שאינה מחזקת עצמה במפילות, ויוציא וייתן כתובה. ובכל זה משביעה שבועת הסת שלא איפילה או שאיפילה שלוש, שבטענה זו התחייב ליתן כתובתה. כעת, ומפני שהוא טוען שאינו חייב לשלם עתה, משביעה. הלכה י"ד, ניסית לאחד בשעת עשר שנים ולא ילדה, והוציאה, מותרת להינשא לשני, שמה הסיבה שלא הולידה מהבעל הראשון הייתה בגללו ולא בגללה. שעת עם השני עשר שנים ולא ילדה, לא תינשא לשלישי, משום שהוחזקה כעקרה, ואם ניסית לשלישי, תצא בלא כתובה, אלא אם כן יש לו אישה אחרת או שקיים מצוות פרייה ורבייה, ואז מותרת להינשא לו לכתחילה. הלכת את וב, האישה שבאה לבית דין ולא שעתה עם בעלה עשר שנים ואמרה, בעלי אינו יכול לשמש כדרך כל הארץ שימוש שמוליד, או שאינו יורה כחץ, אין הזרע נפלט בכוח. יעשו הדיינים פשרה, ויאמרו לה, ראוי לך שתתנהגים בהליך עד שתשעי עשר שנים ולא תולידי, ואחר כך תטבעי. ומגלגלין עמה בדבר, כלומר מנסים לשכנע אותה, ואין כופין אותה להישב, להישאר עם בעלה, ולא דנין אותה דין מורדת, אלא מעריכין בדבר עד שיעשו פשרה. הלכת את זין, אף על פי שקיים אדם מצוות פריה ורבייה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא ייבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח, שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם. וכן מצוות חכמים היא שלא ישב איש בלא אישה, שלא יבוא לידי ערעור, ולא תשב אישה בלא איש, שלא תחשד בזנות וכיוצא בזה. הלכה י"ז, וחובה על כל איש לקנות לאשתו, להזירה שתתנהג בדרכי הצניעות. אמרו חכמים, אין אדם מקנה לאשתו, אלא אם כן נכנסה בו רוח טהרה, ולא יקנה לה ביותר מדי, ולא יאנוס אותה ויבעול בעל כורחה, אלא לדעתה ברצונה ומתוך שיחה ושמחה. הלכה י"ח, וכן ציבו חכמים על האישה שתהיה צנועה בתוך ביתה, ולא תרבה בשחוק וקלות ראש בפני בעלה, ולא תטבע תשמיש המיטה בפיה, לא תבקש באופן מפורש, ולא תהיה מדברת בעסק זה, ולא תימנע מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף באהבתה, אלא נשמעת לו לתשמיש המיטה בכל עת שירצה, ותיזהר מקרוביו ובני ביתו כדי שלא יעבור עליו רוח קנאה, ותתרחק מן הכיעור, ממעשה פריצות, ומן הדומה לכיעור. הלכה י"ט, וכן ציבו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו במלבושים ותכשיטים ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יעצב ולא רוגז. הלכה כף, אומר הרמב״ם, וכן ציבו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, הרבה, ויהיה לו עליה מורה, ותעשה כל מעשה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר או מלך, מהלכת בתאוות ליבו, עושה את רצונו, ומרחקת כל שישנה. וזהו דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים, התאורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן, נאה ומשובח. עד כאן משיעור ימי ברמב״ם בספר נשים הלכות אישות בפרק ט"ו.
לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר נשים הלכות אישות בפרק 16 ובו 31 הלכות.
הלכה א' אומר הרמב״ם, הנכסים שמכניס את האישה לבעלה, בין קרקע, בין מטלטלין, בין עבדים, אף על פי שהם נכתבים בשטר הכתובה, אין יקראין כתובה אלא נדוניה שמם. ואם קיבל הבעל אחריות הנדוניה עליו ונעשית ברשותו, אם פחתה, פחתה לו, ואם הותירה, הותירה לו. הרי זו נקראת נכסה צון ברזל. ואם לא קיבל אחריות הנדוניה עליו, אלא הרי ברשות האישה, אם פחתה, פחתה לה, ואם הותירה, הותירה לה. הרי זו נקראת נכסה מלוג. הלכה ב' וכן כל נכסים שיש לאישה, שלא הכניסה אותם לבעלה ולא כתבו אותם בכתובה, אלא נשארו לעצמה, או נפלו לה בירושה אחר שנתארסה או נתנו לה במתנה, הכל נקראים נכסה מלוג, שכולם ברשותה הם, ואין נקראים כתובה, אלא עיקר כתובה שהוא 100 או 200 עם התוספת בלבד. הלכה ג' כבר הודענו שחכמים תקנו כתובה על האישה ודין התוספת כדין העיקר, ולא תקנו לגבותה כל זמן שתרצה, אלא הרי היא כחוב שיש לו זמן ואין הכתובה נגבית אלא לאחר מיטת הבעל או עם גרשה. וכן התקינו שאם היו לבעל שדות טובות ורעות ובינוניות, ובא אישה לגבות כתובתה ממנו שלא תגבה, אלא מן הרעה שבנכסיו, והיא נקראת זיבורית. הלכה ד' וכן התקינו שכשתבוא לגבות כתובתה אחר מותו, לא תגבה. עד שתשבע בנקיטת חפץ, שלא הניח אצלה כלום, ולא מחה לו כתובתה ולא מחלה אותה, ושמין לה כל מה שעליה, ופוחתין אותו מכתובתה, אבל אם גרשה לרצונו, גובה בלא שבועה. ואין שמין, אין מעריכין כסות שעליה, שרי לקחן לה וזכתה בהן, והוא רוצה להוציאה, לא היא. הלכה ה' וכן התקינו שלא תגבה אלמנה כתובתה אלא מן הקרקע, ואינה גובה משבח ששבחו נכסים לאחר מיטת הבעל, ואין הבנות ניזונות לאחר מיטת אביהן משבח ששבחו נכסים לאחר מיטתו, ואינה טורפת בכתובתה בשבח שהשביח הלוקח, אף על פי שבעל חוב גובה את השבח, ודברים אלו מכולה כתובה הם. הלכה ו' וכן מכולה כתובה, שתיטול האישה בכתובתה מן הפחות שבמטבעות, כיצד? נשא אישה במקום אחד וגרשה במקום אחר, אם היו מאות מקום הנישואין טובים ממאות מקום הגירושין, נותן לה ממאות מקום הגירושין, ואם היו מאות מקום הגירושין טובים ממאות מקום הנישואין, נותן לה ממאות מקום הנישואין. במה דברים אמורים? בשיה בכתובתה מאות סתם, אבל אם פרש בה מטבע ידוע, בין בעיקר, בין בתוספת, הרי כדין המלווה את חברו מטבע ידוע, שנותן לו כמה שלווהו, כמו שהתבאר בלכות הלוואה. הלכה זין, תקנו הגאונים בכל הישיבות, שתהיה אישה גובה כתובתה אחרי מות בעלה, אף מן המטלטלין, כדי שיתקינו לבעל חוב לגבות מן המטלטלין, ופשטה תקנה זו ברוב ישראל, וכן שאר תנאי כתובה. כולם ככתובה הם וישנם במטלטלין כבקרקע, חוץ מכתובת בנין דכרין, כלומר בנים הזכרים, שלא מצאנו מנהג ירושתם פשוט בכל הישיבות, לפיכך אני אומר מעמידין אותה על דין הגמרא, שאין יורשים כתובת אמם אלא מן הקרקע. הלכה אחת כבר נהגו בכל המקומות שידענו וששמענו שמעם, שיכתבו בכתובה בין ממקרקעי בין ממטלטלי, ודבר זה תיקון גדול הוא, ואנשים גדולים ונבונים הנהיגו דבר זה, שהרי זה תנאי שבממון, ונמצא אלמנה גובה מן המטלטלין בתנאי זה, לא בתקנת אחרונים. הלכה ת' הרי שלא כתב כך בשטר הכתובה אלא נשא סתם, אם היה יודע בתקנה זו של גאונים, גובה, ואם לאו, או שנסתפק לנו הדבר, מתיישבין בדבר הרבה, שאין כוח בתקנת הגאונים נדון בה, אף על פי שלא נתפרשה, כדין תנאי כתובה שהם תקנת הסנדרין הגדולה, עד שנוציא בה ממון מן היורשים. הלכה י' ועוד תקנו חכמים שיהיו כל נכסי הבעל אחראין וארבעין לכתובה, כלומר ערבים לכתובה, אפילו כתובתה מנה, מאה זוז, ויש לו קרקע ב-2,000 זהובין. הכל תחת שעיבוד הכתובה, וכל שימכור אחר הנישואין בנכסיו, אף על פי שממקרו קיים ויש לו למכור כל נכסיו אם ירצה, יש לה לטרוף אותם בכתובתה כשיגרשנה או כשימות, אם לא תמצא נכסים בני חורין, וכשתטרוף לא תטרוף אלה בשבועה, בנקיטת חפץ, כדין כל בעלי חובות, בתקנה זו כדי שלא תהיה כתובה קלה בעיניו. הלכה י' א', כשמשביעין בית דין או היורשין את האלמנה כשתבוא לגבות כתובתה, אין משביעין אותה אלא חוץ לבית דין, מפני שבתי דינין היו נמנעים מלהשביעה שחוששים לה שמה לא תדגדק על עצמה בשבועה. ואם רצו היתומים להדירה, נודרת להם כל מה שירצו, ומדירין אותה בבית דין, ואחר כך נוטלת כתובתה. הלכה י"ב, מתה אלמנה קודם שתישבע, אין יורשיה יורשין מכתובתה כלום, שאין לה כתובה עד שתישבע. ואם נישאת קודם שתישבע, הרי זו נשבעת אחר הנישואין ונוטלת כל מה שתרצה, אבל אינה נודרת ונוטלת שמא יפר לה הבעל. הלכה י"ג, ייחד לה קרקע, הוא ייחד לה קרקע בכתובתה, בין שייחד לה בארבעת המיצרים, בין במצר אחד, גובה את כתובתה ממנה בלא שבועה, וכן אם כתב לה מטלטלין והם עצמם קיימים, נוטלת אותם בלא שבועה, וכן אם נמכרו ונלקח בהם מטלטלין אחרים, ונודע שאלו השניים מדמי המטלטלין הראשונים, נוטלתם בלא שבועה. הלכה י' ד', הפוגמת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה. כיצד? הוציאה שטר כתובה שיש בו 1,000 זוז. הבעל אומר, נתקבלת הכל, והיא אומרת, לא נתקבלתי, אלא כך וכך. ואפילו יש עליה עדים במקצת שנטלה, ואפילו דגדקה עצמה בחשבון מה שנטלה בחצי פרוטה, לא תיטול השאר אלא בשבועה. הלכה ת' ו', אמר הבעל, נתקבלת הכל, והיא אומרת, לא נתקבלתי כלום, ועד אחד מעיד עליה שנתקבלה הכל או מקצת, לא תיפרה כל הכתובה, אלא בשבועה. הלכה ט' זין, הנפרעת שלא בפניו, לא תיפרה אלא בשבועה. כיצד? הרי שגירש את אשתו והלך לו, בית דין יורדין ננחסיו, אחר שתישבע ומגבין אותה כתובתה, והוא שיהיה במקום רחוק שיש להם תורך להודיעו. אבל אם היה במקום קרוב להודיעו, שולחין לו, מודיעין אותו, ואם לא יבוא, תישבע ותיטול. הלכה י"ז, הפוחתת כתובתה נפרעת שלא בשבועה. כיצד? הוציאה שטר כתובה ב1,000 זוז. הוא אומר, נתקבלת הכל, והיא אומרת, לא נתקבלתי כלום, ואין לי אלא 500 זוז, וזה שכתב לי 1,000, אמנה הייתי ביני לבינו, הרי זו נפרעת שלא בשבועה. אבל אם אמרה, אין בשטר כתובתי אלא 500, אינה נפרעת בשטר זה שיש בו 1,000 זוז כלום, שהרי ביטלה אותו כאילו הודית שהוא שקר. לפיכך נשבע שבועת הסת ונפטר. הלכה י"ח, כל מקום שאמרנו לא תיפרע אלא בשבועה, אומרים לה בית דין ישבעי ותלי. ומקום שאמרנו תיפרע שלא בשבועה, אומרים לבעל עמוד ותן לה. ואין אתה נאמן בטענה זו עד שתביא ראיה לדבריך. הלכה י"ט, אמר הבעל מעצמו, תישבע לי על טענתי, אומרים לה, ישבעי ותלי, ותישבע בנקיטת חפץ, יתנת אמו שתגבה כתובתה שלא בשבועה, או שתהיה נאמנת בכל מה שתטעון, גובה ממנו בלא שבועה כלל, אבל אם בא לגבות מיורשיו, תישבע ואחר כך תיטול. הלכה חף, יתנת אמו שתגבה כתובתה מיורשיו בלא שבועה, או שתהיה נאמנת בכל מה שתטעון על יורשיו, הרי זו נוטלת מהם בלא שבועה. אבל אם בא לטרוף מנכסים משועבדים, לא תטרוף אלא בשבועה. ואף על פי שהאמינה הבעל, שאין תנאי הבעל מועיל אלא עליו ועל יורשיו, אבל להפסיד ממון אחרים אינו מועיל. הלכה כ"א, אלמנה שהיה שטר כתובה יוצא מתחת ידה, נשבעת וגובה כתובתה לעולם, אפילו אחר 100 שנה, בין שהייתה בבית בעלה, בין שהייתה בבית אביה, ואם אין שטר כתובה יוצא מתחת ידה, אין לה כלום, ואפילו עיקר כתובה, ואפילו טבעה ביום מיתת בעלה. וכן הגרושה אפילו עיקר כתובה אין לה, עד שתוציא שטר כתובה. הלכה כ"ב, במה דברים אמורים? במקום שדרכם לכתוב כתובה, אבל במקום שאין דרכם לכתוב כתובה, אלא סומכין על תנאי בית דין, הרי זו גובה עיקר כתובה, אף על פי שאין בידה שטר כתובה. בין התגרשה, בין התאלמנה, בין שהייתה בבית בעלה, בין שהייתה בבית אביה, אבל תוספת אין לה בכל מקום אלא בראיה ברורה. הלכה כף ג' ועד כמה תגבה אלמנה העיקר במקום שהם כותבים כתובה? אם הייתה בבית בעלה גובה לעולם, ואם הייתה בבית אביה עד 25 שנה, ואם באה לתבוע אחר 25 שנה אין לה כלום, שאילו לא מחלה לא שתקה כל זמן זה. והרי עיניים היורשים כדי שתאמר נחלמתי מלטובעם והם עמי בבית. הלכה כף ד' לפיכך, אם היה היורש עצמו מוליך מזונותיה לבית אביה ומתאפל בה, יש לה לתבוע כתובתה ואפילו אחר 25 שנה, מפני שזו ששתקה ולא טבעה, מפני שהיא בושה מן היורש. הלכה כפי, היא אומרת בתולה ניסיתי ועיקר כתובתי 200, והבעל או יורשיו אומרים בעולה ניסית ואין לה אלא 100. אם יש עדים שראו שעשו לה המנהגות שנהגו אנשי אותה העיר לעשותן לבתולה, כגון מיני שמחה, או כתרים, או מלבוש ידוע, או שאר דברים שאין עושים כך אלא לבתולה, הרי זו נוטלת 200, ואם אין לה עדים בזה, הרי זו נוטלת מנה. ואם היה הבעל קיים, יש לה להשביעו שבועת התורה, שהרי הודה במקצת הטענה, בנאמן הקטן להעיד בגודלו ולומר, זכור אני כשהייתי קטן שנעשה לפלונית מנהג הבתולות, וכל הדברים האלו במקום שאין כותבים כתובה, כמו שאמרנו. הלכה קבעה, והאישה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת, שאינה מעיזה פניה בפני בעלה. לפיכך האישה שהוציאה שטר כתובה ואין עימה גט, ואמרה לבעלה גרשתני ועבד גיתי, תן לי כתובתי, והוא אומר לא גרשתיך, חייב להיתן לה עיקר כתובה, אבל אינו נותן לה תוספת עד שתביא ראיה שגרשה, או שיצא גט עם הכתובה מתחת ידה. הלכה כף זין, אמר לה הבעל, ככה יגרשתי ונתתי לה כל הכתובה, עיקר ותוספת, וכתבה לי שובר ועבד שוברי, מתוך שיכול לומר לא גרשתי ולא התחייב בתוספת, נאמן, ומשביעה בנקיטת חפץ ונותן לה את העיקר, ונשבע הוא שבועת הסת על התוספת. הלכה כף ח', הוציאה גט ואין בידה שטר כתובה, אם דרך אותו מקום שלא יכתבו כתובה, גובה עיקר כתובתה בגט שבידה, ואם דרכם לכתוב כתובה, אפילו עיקר אין לה, עד שתוציא שטר כתובה כמו שבארנו, ונשבע אבל שבועת הסת על טענתה ונפטר. הלכה חפתת, הוציאה שני גיטין ושתי כתובות, גובה שתי כתובות, הוציאה שתי כתובות בגט אחד, אינה גובה אלא כתובה אחת. ואיזו מהן גובה, אם שתיהן שוות, ביטלה האחרונה את הראשונה, ואינה טורפת אלא מזמן האחרונה. אם היה באחת משתיהן תוספת על חברתה, גובה באיזו מהן שתרצה ותיבטל השנייה. הלכה למד, הוציאה שני גיטין וכתובה אחת, אין לה אלא כתובה אחת, שמגרשת אשתו והחזירה סתם, על כתובתה הראשונה החזירה. הוציאה גט וכתובה אחר מיטת הבעל, אם גט קודם לכתובה, גובה בגט זה עיקר כתובה. אם אין דרכם לכתוב כתובה וגובה כל מה שיש בכתובתה זו, שרי זכתה בה במיטתו. ואם כתובה קדמה את הגט, אין לה אלא כתובה אחת, שעל כתובתה הראשונה החזירה. הלכה למד א', אומר הרמב״ם, האישה נאמנת לומר, מת בעלי כדי שתנסה, כמו שהתבהר בלכות גירושין, ומתנאי הכתובה שאם תנסה לאחר אחר מותו, תיטול כל מה שכתב לה בכתובתה. לפיכך אם באה לבית דין ואמרה, מת בעלי, עתירוני להינשא ולא הזכירה השם כתובה בעולם, מתירין אותה להינשא ומשביעין אותה ונותנין לה כתובתה. באה ואמרה, מת בעלי, תנו לי את כתובתי, אף להינשא אין מתירין אותה. שעל עסקי הכתובה באה והרי זה בחזקת שלא מת, ואין דעתה להינשא אלא ליטול כתובה מחיים בלבד. באה ואמרה, מת בעלי, עתירוני לנשא, ותנו לי את כתובתי, מתירין אותה לנשא ונותנין לה כתובתה, מפני שעיקר דבריה לעסקי הנישואין בה, אבל אם באה ואמרה, תנו לי את כתובתי ועתירוני לנשא, מתירין אותה ואין נותנין לה כתובה, ואם תפסה, אין מוציאין מידה. עד כאן השיעור עמי ברמב״ם, בספר נשים מלכות אישות, בפרק 16, על ידי הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, הכי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.